אנחנו מתחילים פרק כ"ד מפרק י"ח. אנחנו כבר במהלך אחד שמנסה ללמד בו רבנו הזקן את המושג קרוב מאוד. החלק הראשון עסק בכי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, ואיך קרוב להגיע לזה שבשלושת לבושי הנפש, הפה, המחשבה והמעשה, המעשה, הדיבור והמחשבה, אני יכול להתבונן ולנצח. זה היה דרך ההתבוננות, זה הקרוב, עד בלבבך לעשותו. מפרק י"ח ואילך אנחנו עסוקים בירושה. אנחנו בשני הפרקים האחרונים שסוגרים את זה. אנחנו עסוקים בירושה של הקרוב מאוד. גם אם קרוב, איך מאוד? איך ניתן לומר שאהבת השם ויראת השם יכולים להיות מלאים? לא רק במובן של התובנות, זוכרים אהבה ויראה שבתבונה, אנחנו חוזרים לדברים קודמים, אלא גם במובן של אהבה ויראה של בכל לבבך, של בעירה בלב, דחילו בתוך רחים. התניא הסביר לנו שזאת האהבה המסותרת שבתוך כל אחד מישראל הקדוש ברוך הוא. האהבה המסותרת הזאת קיימת בנו מהאבות שהיו מרכבה, והיא מגיעה אלינו מכוח האור אין סוף שמופיע דרך החוכמה, עד שהוא מתגלגל אלינו, משתלשל אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו, במקומו שלו, בנפשו שלו, במקום ובזמן שלו. והאהבה הזאת המסותרת, שהיראה כלולה בתוכה מפני שהיא טבעית, היא אינסטינקטיבית, היא מופיעה ברגעים של מסירות נפש. המודעות לה תביא להימנע מתוך תבונה שלנו בעניין מעבירות ולקיום המצוות, מתוך הבנה שכל מצוות העשה שייכות לאנוכי השם אלוקיך. וכל, יש שם איזשהו פלאפון, אם אפשר איכשהו להשביט אותו. האהבה המסופרת הזאת היא האינסטינקט שהיהודי מרגיש שייך לאמונה בהשם אחד. והיא מתבטאת, כמו שאמרנו, ברגעים של מסירות נפש. איך אני יכול להשתמש באהבה המסופרת הזאת? אם אני אקלוט שבעצם כל התורה, כל חיי, קשורים למושג הזה של אמונה בהשם אחד. דהיינו, אם באמת אין עוד מלבדו. אז הבסיס של כל מצוות העשה הוא אנוכי השם אלוקיך, והבסיס של כל מצוות הלא תעשה הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שיש עוד הוויה. לא שאין עוד אלוהים, אלא שיש, שבכלל יש, בנברא בפני עצמו יש לו איזושהי ישות. ובזה הוא דיבר איתנו בהרחבה בפרק שתיאר איך הצמצומים הולכים ומתרבים, אבל הם לא רק הולכים ומתרבים הצמצומים, אלא מתגברים במקום של העבודה זרה והקליפה, עד כדי שהעבודה זרה הופכת להיות לפרעו, לבורא בפני עצמו כביכול. איך הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ומפתח את המצב של מי שיבוא ויגיד שהוא הבורא בעצמו. ולמה זאת העבודה זרה המסוכנת שיש בתוך כל אחד ואחד, שהיא בעצם מסתירה לדבר הטבעי הזה, לירושה הזאת של הקרוב מאוד. מה הדרך להילחם או לפעול מול המציאות הזאת שהיא כל כך ממלאת את העולם? המצוות שהם איברים דמלכה, שבהם מתגלה פנימיות רצון העליון ברוך הוא, הוא רק חוזר על הקודים בלי כמובן לחזור על שום דבר. ועוד יותר מזה, וזה היה הפרק האחרון, על ידי זה ניתן להבין, ובזה הרחבנו בפרק ג', התורה עצמה. כי כשאתה עוסק בתורה עצמה, במעלת העסק בתורה, אתה ממש 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 נמצא בפנימיות רצון העליון. לא איברים דמלכה, שזה בחינת מרכבה ורוכב, ואפילו גוף ונשמה, אלא אתה פוגש את השם אחד עצמו. וזה הרעיון של אורייתא וקודשא בריך הוא אחד, שבזה הוא העריך בפרק כף ג'. בפרק כף ד' חוזר התניא למושג של עבודה זרה, אבל הפעם הוא חוזר אליי. לא אל הרעיון של פרעה, לא אל העבודה זרה כמושג, כקליפה, בסדר? אלא אל האדם. אל היהודי בשעה שהוא מקיים או חלילה מבטל או עובר על מצוות הקדוש ברוך הוא. מה קורה אז? נתחיל. וזה לעומת זה. זהו הרי הקוד שלנו כל הדרך. זה לעומת זה. 10 ספירות קדושות לעומת 10 קטרים במסעבותה. זה לעומת זה עשה האלוהים. קהלת, שדיברנו על זה, שזה הבסיס של כל הדברים. כמו שלכל עניין שבקדושה, כך לעומתו בדבר העסקי, וההפך ממנו, בקליפה, יש גם את הצד הלאומת זה. מה הלאומת זה של תורה ומצוות? וזה לאומת זה. הם, שסה מצוות לא תעשה דאורייתא, בכל איסורי דרבנן, מאחר שהם נגד רצונו וחוכמתו יתברך, נגד רצונו וחוכמתו יתברך, והפקם ממש, אחרי שבררנו שהמצוות הם איברים דמלכה, והאיברים, הערכנו בזה הרבה, הם ממש ביטוי רצונו, והתורה היא התוכנית עצמה. מאחר שהם, כלומר, מצוות לא תעשה ואיסורי דרבנן, נגד רצונו וחוכמתו יתברך והפקם ממש, הם נפרדים מייחודו ואחדותו יתברך בתכלית הפירוד. ממש. כמו הסתרא אחרא והקליפה הנקרא עבודה זרה ואלוהים אחרים, מחמת הסתר פנים של רצון העליון כנ"ל. וכן ג' לבושי הנפש שמקליפת נוגה שבישראל, שהם מחשבה, דיבור ומעשה המלובשים בשסה לא תעשה דאורייתא ודרבנן. וכן מהות הנפש עצמה המלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסיטרה אחרא וקליפה זו הנקראת עבודה זרה. ולא עוד, אני קורא עכשיו כמה שורות, ודברים מופלאים. אלא לא רק מיוחדים הפעולות שלי, אני עכשיו לא עלינו עובר עבירה, אני עובר על אחת משסה מצוות לא תעשה או איסורי דרבנן, עכשיו ההתייחדות, כשם שדיברנו על הייחוד עם רצונו יתברך בזה לעומת זה, אנחנו הולכים עכשיו, תניה לא מבטר לנו, כשם שהוא לקח אותנו לכאלה מקומות עמוקים וגבוהים בסיטרה דקדושה, ומה קורה כאשר אני פועל את רצונו יתברך, מפני שבעצם פעילות המעשה שלי ברצונו, אתם זוכרים, היד המחלקת צדקה לעניים, מה קורה ליד המחלקת צדקה לעניים? היא נעשית מרכבה לרוכב. עכשיו לא היד פועלת, אלא רצונו יתברך שיהיה לו דירה בתחתוניים, כביכול צריך את היד שלי כדי שתפעל. אז היד שלי היא עכשיו מיוחדת בייחוד ממש איתו. ובמצוות היא מיוחדת בייחוד כמו הגוף והנשמה, כמו שהגוף שלי לא נפרד מהנשמה והאיברים שלי הם אחד, כך המצוות הם אחד עם הקדוש ברוך הוא. והתורה שאני לומד ועוסק בה ואמינה, הסברה, היא אחד עם שכלו, עם החוכמה, עם האור אין סוף. כך בדיוק בזה לעומת זה לכיוון ההפוך. כאשר אני פועל נגד רצונו יתברך, ומה זה נקרא לפעול נגד רצונו יתברך? כשיש עבודה זרה, אז העבודה זרה היא הפעילות נגד רצונו. למה היא פעילות נגד רצונו? כי למה היא נקראת אלוהים אחרים? זוכרים? למה היא נקראת אלוהים אחרים? מפני שאלוהים אחרים, הסביר לנו התניה, נקרא אלוהים אחרים מפני שכל מה שנותן לו הקדוש ברוך הוא את חיותו זה מאחוריים. נכון? לא מפנימיות רצונו, דהיינו מהפנים, אלא הוא נותן לו את כל מה שהוא נותן לו מחיותו, את כל השפע שהוא נותן לאלוהים אחרים, הוא נותן לו מהצד האחר, מהצד ההפוך. כאבא דשדי בתר הכתפוי. כמו האבא שנותן כי אין ברירה והוא חייב לתת, אבל הוא נותן את הכל כביכול בעל כורחו, הוא נותן את זה מחיצוניות הרצון. אני חייב לארגן גם את המערכת הזאת, אז מחיצוניות הרצון אני נותן. אבל לא מפנימיות הרצון. ולכן זה הופך לאט לאט בסוף להיות אלוהים אחרים במובן של אחר ממש. עד שפרו יכול להגיד, אני אחר, אני בפני עצמו, אני אלוהים. יאור לי ואני עשיתיני. בעצם מה קורה כאשר אני פועל בשלילה מרצון הקדוש ברוך הוא? עכשיו, צאו מהעבודה זרה. מה זה נקרא לפעול בשלילה מרצון הקדוש ברוך הוא? לעבור על מצוותו. הוא אמר לי X ואני עושה הפוך. מה קורה אז? אז עכשיו אני מיוחד בייחוד ממש עם עבודה זרה. אבל בזה לעומת זה, זה הרבה יותר חמור, וכאן הוא מגיע לדבר הקשה ביותר. ולא עוד, אלא שבתהילים ותפילים אליה וגרועים ממנה, וגרועים ופחותים ממנה, כלומר הנפש ולבושיה. מה זה הנפש ולבושיה? כשאני מגיע במחשבה, בדיבור ובמעשה, בלבושי הנפש שלי, ומפעיל את כוחות הנפש שלי, חוכמה, בינה, דעת, כל המידות, מפעיל את כוחות הנפש שלי עם הסיטרא אחרא, והם נהיים אחד ממש, וסיטרא אחרא הוא שוב מה שלא נותן לרצונו להופיע, ממילא הוא סיטרא אחרא, כשזה מתרחש, אז ממילא לא רק שזה כמו העבודה זרה, אלא שבתהילים ותפילים אליה וגרועים ופחותים ממנה מאוד. זאת התחלה מאוד קשה, בהמשך תראו כמה היא כואבת, כמה היא קשורה לכל אחד מאיתנו. שבתהילים ותפילים אליה, אלא שבתהילים ותפילים אליה וגרועים ופחותים ממנה מאוד. כי היא, הקליפה, הסיטרא אחרא, אינה מלובשת בגוף חומרי, כשעבודה זרה מלובשת בגוף חומרי, כשעבודה זרה מלובשת בפסל, הפסל הזה ממלא את תפקידו בעצם. כשהנמר טורף, הוא ממלא את תפקידו. כשהחיה פועלת פעולתה, היא עושה את תפקידה המלא, היא עושה את העבודה המוסרית שלה כמעט. היא עד כדי כך עושה את עבודתה, שהיא גם יודעת, הודו לאלוהי האלוהים, זוכרים למה הוא נקרא אלה כד אלוהיה? זוכרים למה? כי הם בעצמם אומרים שהם מקבלים את כוחו ממנו. פרעו עצמו כשהופך להיות לאיזה מין יצור כבר אחר לגמרי, כשהוא כבר הפך להיות לא הוא. אז זה אגב רעיון הכבדת הלב, במובן ההפוך. הוא פחות חמור ממני. כי הוא כבר מוכבד לב, הוא כבר עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו ממלא את התפקיד. זוכרים את משל הזונה בזוהר הקדוש. הזונה שהמלך שולח כדי לבדוק את בן המלך. היא לא רוצה, כי היא רוצה שבן המלך ימלוך. אבל היא צריכה לעשות את מה שהמלך אמר לה. אף אחד לא שאל את הנמר אם הוא רוצה להרוג את האימפלה או לא, אבל הוא צריך להביא אוכל לילדים שלו. אין כאן ידיעה את ריבוני ומרידה בו. כי היא, הקליפה, אינה מלובשת בגוף חומרי. לעומת זו, שלי, אני היהודי הפשוט, אני העובר עכשיו על העבירה הזאת. ויודעת את ריבונה, ואינה מורדת בו לפעול פעולתה במשלחת מלאכי רעים. מה שעושה פסל, מה שעושה העבודה זרה, מה שעושה הקליפה, שלא בשליחותו של מקום ברוך הוא חס ושלום. וכמאמר בלעם, בלעם, ופה תנתקו רק רגע את בלעם שנמצא כרוח בתוך גוף, שבלעם פתאום מאבד לרגע את השפיות שלו, ופתאום הולך, וכבר לא יכול לעצור את זה. השלב הזה שבו הוא הולך ולא יכול לעצור, עכשיו הוא כבר לא קליפה המלובשת בגוף, הוא מצד הקליפה הרוחנית הזאת שהתלבשה בו, אז אומר בלעם, לא אוכל לעבור את פי השם. לא אוכל לעבור את פי השם. ואף שנקרא עבודה זרה, למרות שהקליפות האלה נקראות עבודה זרה, הקרו לי אלה דלהיה. אצל פרעה רואים את הכי בולט שיש. בחמש המכות האחרונות, פרעה לאט לאט יותר ויותר מודה בקיומו של הקדוש ברוך הוא, לא יודע אם שמתם לב. לאט לאט הוא יותר ויותר מבין שמקור כוחו הוא משם. השיא זה בסוף מכת בכורות, וברכתם גם אותי, אני מבקש את מקור הברכה משם. אבל מהשלב הזה, שמי מכת השכין, הוא מתחיל לאט לאט לקלוט, שהוא בעצם עושה את רצון השם. הוא כאילו איבד בכלל את השליטה. זה הפן ההוא. חמש המכות הראשונות, הוא עדיין מורד בו. בחמש המכות הבאות הוא כמעט עושה את רצונו. ההגדרה כאן היא מאוד קשה. ואף שנקרא עבודה זרה, הקרו לי אלה דלהיה. כלומר, הם אומרים שהם לא כופרים לגמרי בקדוש ברוך הוא, ואינם יכולים לעבור כלל על רצונו ידברים. כי יודעים ומשיגים שהוא חיותם וקיומם, שיונקים מבחינת אחוריים ואחוריים של רצון העליון ברוך הוא המקיף עליהם. כמו הנשמה שהיא במקיף, בכלל לא בממלא, בכלל לא בפנימי. אלא שיניקתם וחיותם שבתוכם היא בבחינת גלות בתוכם. גלו ישראל לאדום, גלתה השכינה עמהם. מה זאת גלות השכינה שדיברנו עליה בגלו לאדום? גלו לאדום, אז לוקחים עכשיו גם את כוח השכינה לאדום. עכשיו גלו לאדום, גלתה השכינה עמהם, וסוד גלות השכינה זה שהכל הכל הכל גולה. היא מבחינת גלות בתוכם להחשיב עצמם אלוהות. והרי זו כפירה באחדותו. אבל מכל מקום, נכון שפרעו בסופו של דבר, כשהוא צועק, אני פרעו, אני יאור, אני אסיתיני, הוא כופר באחדות השם בעולם. נכון? אבל איך שלא יהיה, כשהוא כופר במציאות השם בעולם, מכל מקום, אינם כופרים וכי חשוב בהשם לגמרי ולומר לא הוא, אלא דקרו ליה דלהיה. דהיינו חיותם וקיומם הנמשך ויורד עליהם מרצונו יתברך. ולכן, אינם עוברים רצונו יתברך לעולם. אתם מבינים? כלומר, בהפוך על הפוך, העבודה זרה עצמה, העבודה זרה עצמה, היא מבחינה מסוימת, היא הדבר הרע ביותר, היא הדבר החמור ביותר, היא החושך. אבל אם נחשוב רגע לעומק, אני, היהודי הפשוט, שעובר עכשיו על אחד ממצוות לא תעשה, מבחינת הכנסת האחוריים האלה לעולם, עושה עבודה הרבה יותר חמורה. הוא מסביר את עצמו הלאה. ואם כן האדם העובר על רצונו יתברך, הוא גרוע ופחות הרבה מאוד מהסתרה אחרא וקליפה, הנקראת עבודה זרה באלוהים אחרים. כי הקליפה והסתרה אחרא לא עוברת על רצונו של הקדוש ברוך הוא. והוא, מי? בעל העבירה בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא יותר ממנה. הוא כאילו כופר באחדותו יותר ממנה חס ושלום. וכמו שכתוב בעץ חיים שער מן בית סוף פרק ד', שהרע שבעולם הזה החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות. שמרי קליפות. דיברנו פעם על הקליפות ודיברנו על שמרי הקליפות. ביין יש שמרים. השמרים הם החלק הגס ביותר שמופרש מהיין. והשמרים האלה הם הדבר המסיס. וכתוב בארי הקדוש שהרע שבעולם הזה החומרי הוא שמרי הקליפות. שמרי הקליפות הם במובן הזה הרבה יותר גסות מהקליפות עצמן. והוא תכלית הבירור. עוד רגע נחזור לזה, כי כל העולם הזה הוא עולם הבירורים. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו וכו'. הסיום הוא ההסבר של הכל עכשיו. נעצור בזה ונחזור עוד מעט, ואז נמשיך קדימה בזה הקשה. חלוקה היא בין הקליפות לבין שמרי הקליפות. יש מציאות בעולם הזה שהפכה להיות מציאות של עבודה זרה. ככל שמציאות היא גבוהה יותר, אני אעזוב רגע את העבודה זרה. נעזוב שנייה את העבודה זרה. נסביר את זה ממקום לגמרי שלי. העולם מחולק לדרגות בבריאה. כולם רגילים למושג הזה. דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? סוגים. מה קורה לצומח שמאבד את ייחודו כצומח? האם הוא יורד לדרגת דומם? או שהוא יורד מדרגה דומה. אם אני רב סרן, והורידו אותי בדרגה, עכשיו אני סרן. אם אני צומח, ולקחו ממני את החיות כצומח, מצבי הרבה יותר נמוך מהדומה. עכשיו אני נבול, והדומם הוא הרבה יותר טוב ממנו. מה קורה לחי כשלוקחים ממנו את חיותו? מבחינת מטרד סביבתי. האם צמח שנובל הוא מטרד סביבתי באותה רמה של חי שהתנבל? החי לא יורד עכשיו למדרגת צומח, כמו הרב סרן להבדיל הסרן. הוא הופך להיות מסוכן לסביבה הרבה יותר מצומח שנפל. מה קורה למדבר? לא עלינו, שאיבד את החיות שלו. הוא מטרד תברואתי הרבה יותר מהנבלה. מישהו קיבל בעולם את התפקיד לגלות שהוא אחד ושמו אחד. מה קורה כאשר הוא עושה את ההפך? אתם מבינים את ההבדל בין שמרי קליפות לקליפות? זו דוגמה קיצונית. שמרי קליפות, צריך להבין, זה לעומת זה, זה דבר שלפעמים קל ללכת איתו, ולפעמים קשה מאוד ללכת איתו. אבל זה לעומת זה, זה יסוד. אמרנו הרבה פעמים, זה היסוד הפיזיקלי של העולם. לכל פלוס יש מינוס. זה היסוד המוסרי של העולם. זה היסוד המוסרי של העולם שאין רע שאין לו את נקודת הטוב הפנימית שלה. זה היסוד המוסרי של העולם גם לכיוון ההפוך. אני חייב לדעת מה אני עושה בעולם. מה אני גורם בעולם. אם כשאני מקיים את מצוות השם, אני מתייחד בייחוד ממש עם פנימיות רצונו, כשאני עובר על מצוות השם, אני מתייחד בייחוד ממש עם הכפירה ברצונו. אם הבנתי את זה בפרט קטן בייחוד השם, אני חייב להבין את זה בפרט קטן בעבירה על ייחוד השם. כי זה לעומת זה. אתם יודעים מה זה זה לעומת זה? זה לעומת זה במילים אחרות, זה הרעיון שכל הזמן אנחנו אומרים. אין שלושה חלקים לעולם, יש שניים. זה זה לעומת זה. זה לעומת זה, זה לא סתם פסוק יפה. החלוקה של העולם לשלושה חלקים, מצווה, אסור, ובאמצע שיהיה לו רע. הנחמד. הלא יודע איפה. לא קיים. יש אור אין סוף. או שאני בטל אליו, או שאני מתבלט כלפיו. האמצע הוא שאני מתלבט. הבלוף הזה הוא לא דבר אפשרי. הוא לא אמת. הוא לפעמים מציאות שאני מרגיש איתה רגוע. אבל אני צריך לעצור לעצמי ולהגיד, אדוני, זה בסיס ההתמכרות. אם אתה לא בטל, אתה מתבלט. אם אתה לא בטל כיוסף, אתה עכשיו משתייך למציאות המתבלטת. אבל בזה לעומת זה צריך להבין דבר הרבה יותר קשה. ההבדל בינך לבין פרעו, הוא שאחרי שגמרת לקלל את פרעו ולתת לו את כל המכות ולהגיד פרעו ובאמצע הלילה ובחורות והכל, ההבדל הוא שאם הוא כזאת קליפת מאה, אז אתה מקליפת נוגה פגעת. לא מקליפת מאה. כלומר, אתה פגעת מהקליפה שתפקידה הוא להתהפך לסתרא דקדושה. מה אתה מקלל עכשיו בפרעו? כל מה שאתה אומר הוא נכון, אז תמשיך את זה לעומת זה. הרי כל הרעיון אומר עכשיו שהקליפה הטמאה, החזיר שנמצא שם בתוך הקליפה הטמאה, הוא באיזושהי צורה בסופו של דבר, הוא יקרא לזה בהמשך קליפת יתוש. הוא יקרא לזה בהמשך הקליפה הזו שלוקחת ולא נותנת כלום. הקליפה הזאת שרק רוצה לסחוט את הדם, רק רוצה לסחוט ולא נותנת שום דבר. אבל למה היא עושה את זה? כי היא יודעת שהיא רוצה לסחוט, כי היא רוצה, היא קוראת לו אלוה דאלוהיה. בסופו של דבר, הכי תמה, הכי רע, הכי רחוק, הוא פחות גורם רע משמרי הקליפות. כי הגורם רע הזה, ודאי צריך לחסל אותו. צריך לראות מה עושים, צריך להפך בעולם של צדיקים, צריך להפך מרע לטוב, צריך התקפיה והתהפכה, הכל נכון. אבל מה הפעולה שמתרחשת על ידי שאתה מייצר שמרי קליפות? הפעולה שמתרחשת בשמרי קליפות היא הרבה יותר מסוכנת לסיבה. מה שקורה לעולם, כשמה שעכשיו מתרחש הוא בידיעה, אני יודע ומורד. למה קשה לנו כל כך להקל את זה? כי זה לא נכון, אני לא יודע ומורד. עבר לי אונס, עברתי מצב נפשי, אני יודע, תינוק שאני לא יודע, מה אתה רוצה, למה אתה קורא לזה כאן? ואז הוא אומר את הדברים הבאים. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, על פסוק כי תסתה אשתו. הוא נוגע פה באחת הנקודות שהוא חוזר אליה תמיד, ועכשיו הוא ייתן את העומק שלה. חז"ל אומרים איש איש כי תסתה אשתו בפרשת סוטה. אז הפסוק כי תסתה לא מופיע בסמך אלא בסין. ללמד אותנו יסוד. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. השין תה הוא מלשון שוטה. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ועכשיו עומק הדברים. זה לא מובן אגב בעולם שלא מכיר את רעיון זה לעומת זה. זה די מעליב. אני מתרבט. למה אתה קורא לזה רוח שטות? חשבתי, החלטתי, לא החלטתי, נפלתי, קמתי, מה? הגדרה. ואפילו אישה המנאפת, שדעתה קלה, ירא עכשיו בזה מואשמת, בליעוף. הייתה מושלת ברוח תאוותה לולי רוח שטות שלה. אתם מבינים את הבשורה ברעיון איש איש כי תסתה אשתו? הדבר שאתה הכי מכור לו, אם תשמע את המנגנון שאני הולך להציע לך עכשיו, אתה יכול לשלוט בו. הוא רוח שטות. למה אתה קורא לזה שטות? תקרא לזה הכל, אבל למה שטות? זה מייסר אותי, למה אתה קורא לזה שטות? מסביר. הייתה מושלת דרוח תאוותה לולי רוח שטות שבה, שמה? רוח שטות הוא הרוח, מהי השטות? המכסה ומסתיר ומעלים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוקית. יש משהו הרבה יותר חזק מהסם שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. יותר חזק מזה, אני על הסם הזה מוכן לעבור 7 ימים כמו רב לזר בן דורדיה. יש משהו יותר חזק מזה? כן. ואתה יודע למה קוראים לזה רוח שטות? כי ככל שאתה מחזק את זה, אתה יותר מסתיר את הסם היותר חזק שלך. זה מדהים עכשיו. מה? זה לא הקרוב. זה לא הצד של ההתבוננות. זה המאוד. כי הרוח שטות שבה מחסה ומסתיר ומעלים את האהבה מסותרת שבנפשה האלוקית. זה לעומת זה. הרוח שטות מרומם את החלק בנפש הבהמית, ומה הוא בעצם עושה? הוא בעצם בעיקר הופך את המאוד ללא רלוונטי. זוכרים? והנה כישן השם. לבוש שק. זוכרים את המושגים האלה? זה מוכנס לאיזשהו מקום וזה כאילו בקומה. ומעלים את האהבה מסותרת שבנפשה האלוקית לדובקה באמונת השם וייחודו ואחדותו, ולא להיפרד חס ושלום מאחדותו, אפילו נוטלים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. הרי אם היו פונים עכשיו לאותה מנאפת, בדוגמה שאנחנו מדברים עכשיו, והיא הייתה עומדת עכשיו מול הקיסר, היא הייתה עכשיו יקום איש צרורות, היא הייתה עכשיו ברגע ההוא של המסירות נפש, והיו אומרים לה, כלום, רק תשתחווה, אל תודה, רק תגיד, אל תתכוון, היא הייתה אומרת שיתלו ממנה את נפשה, אבל היא לא תסכים לעשות את זה. אפילו נוטלים ממנה את נפשה לעבוד עבודה זרה חס ושלום, ואפילו בהשתחווה לבדה בלי שום אמונה בלב כלל. כלומר, גם אם הרעיון הזה לעבוד עבודה זרה הייתה סתם תנועה כזו קלה, חיצונית. עכשיו מדובר פה באישה קלה דעת, הרי היא המנאפת, היא אומרת מנאפת. היא עכשיו מנאפת תחת אישה. אז קלות הדעת היא התיאור של מה שהיא מתארת. ומה שאנחנו אומרים עכשיו, בואי עכשיו נחשוב רק רגע על המאוד, על אותה נקודה פנימית, על המהו יהודי, על המאוד הזה, שכשיבוא לידי ביטוי במסירות נפש, ברגע של מסעי לא יודע מה, כשזה יבוא לידי ביטוי, אז את הרי תעברי ולא תשתחווי לעבודה הזרה הזאת. כי המאוד יותר חזק.
אבל במציאות זה לא נכון.
מתי במציאות זה לא נכון?
במציאות שמישהו עושה כזה דבר,
כן?
אז
זה המשך הרוח שטות, תראה מה שאתה אומר. הוא מגדיר את זה ממש, תראה המילים שלך. אפילו נותנים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרחה שלום, ואפילו בהשתחווה לבדה בלי שום אמונה בלב כלל. וכל שכן לכבוש היצר ותאוות הניאוף, שהם איסורים קלים ממיתה, השם ישמרם. מבחינה הגיונית, לא מציאותית עכשיו. הגיונית, נגד המציאות. אז מה יותר קשה? להתגבר עכשיו על הניאוף, או למסור את עצמי למיתה? יותר קשה לי למסור את עצמי למיתה. ולמיתה את מוסרת את עצמך. וההפרש שאצלה, שימון, זה מה שאתה אמרת עכשיו, וההפרש שאצלה, במציאות כמו שאתה קורא, בהיגיון שלי, הרעיונות שלך יפים מאוד, אבל במציאות, ההפרש שאצלה בין איסור ניאוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה, לא מקבל את כל הרעיון, מה אתה מדבר איתי? האיסור ניאוף הוא חמור, זה לא השתחווה לעבודה זרה, אל תבחן אותי בזה. אל תבחן אותי בנקודה, כן, אני כן, אני יהודי. לא איבדתי את יהודיותי על ידי זה. אני ממשיך להיות יהודי. נגעת בי עכשיו בנקודה, אמרתי לכם פעם, מה זה הטיפול שורש? מה זה רשע, כהת, שיניו? אמרתי לכם שפעם רופא שיניים אחד אמר לי, שאחרי שנתתי שיעור שלם, מה זה ברשע, כהת, שיניו? אמרתי שהכהת, שיניו זה לא לשבור, אלא להקות את החוד וליצור פחות מתח. אז הוא אמר לי שזה יפה מאוד, אבל יש הסבר נוסף. אומר שהכהת, שיניו זה... הרשע יושב הרי מסביב לשולחן כמו כולם בליל הסדר. זאת אומרת, אם היית רופא שיניים, היית יודע מה זה הקהת שיניו. אמרתי לו, נו. זה אומר, הקהת שיניו זה כך. אתה יודע מה זאת רפואת שיניים? הוא אמר לי. אני יכול להגיד לך ב-30 שניות את כל הרעיון. אתה מגיע לטפל בפציינט. אני רק שומע את זה כואב לי. אתה מגיע לטפל בפציינט. ואז העיקרון הוא פשוט. אתה נוגע. אם הוא קופץ, אתה רגוע. אם הוא רגוע, אתה קופץ. מה הבנת? טוב, נכון, נשארו 10 שניות יותר להפסקה. זה הכל. כלומר, אם אתה נוגע בשורש, הוא קופץ. יש שורש, תחילה יש זמן לעבוד. אם אתה נוגע בשורש והוא רגוע, תעביר את זה לפתולוגיה, אין מה לעשות. אז חבר קדישה, אין מה לעשות. כלומר, ביי. שעמם. אתם יודעים מה זה לגעת בשורש? הוא אומר, רשע, הכה את שיניו. תעצבן אותו. תגיד לו, אתה בכלל לא יודע אתה. וואי, 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 וואי. אתה יודע מה הוא יגיד לך עכשיו? אם שתגיד משפט כזה מטופש, הוא יגיד, נכון, אז מעניין אותי בך.
לא, מה הוא אמר לי, זה תשובה?
הייתי בצבא פירושו, הייתי בצבא פירושו, זה בוער בי יותר מבך. ואל תעיז להגיד שלא. אז אתה יכול להיות רגוע.
ומה אתה יהודי? הוא אומר לי, הייתי בצבא.
פיל אפלוי. אתה יודע מה הפירוש הזה? הייתי בצבא פירושו, אני מוסר את הנפש, אתה לא. עכשיו אני ממשיך את היסוד. אני מוסר את הנפש, בוא נתחיל לפן על מה. אז אני מוסר את הנפש הזה, אומר כך, המסירות נפש הזאת אומרת שההפרש שיש אצלו כרגע, בין איסור ניאוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה, ממה הוא נובע? הוא גם כן רוח שטות דקליפה, המלבשת לנפש האלוקית, עד בחינת חוכמה שבה ולא עד בכלל, מפני אור השם המלובש בחוכמה כנעל. זה דבר מופלא מה שהוא אומר. הרי מה בעצם הוא אומר עכשיו? הוא אומר שהוא יהודי, גם אם הוא עובר על כל מה שאתה אומר. הוא אמר לך את זה בשתי מילים אחרות. זה הרוח שטות בשיאה. כי כמו שהוא צודק, הוא בעצם משתמש בדבר הצודק הזה בטעות. זאת אומרת, אם הוא היה מבין שני רבדים, אם הוא היה מבין שהוא עכשיו פוגע באחדות השם, והוא פוגע ביהודיותו יותר מפרעו, הוא היה מבין. אני הייתי מבין. הוא היה מזדעק. למה הוא לא מבין את זה? כי יש לרוח שטות שני תרגילים. תרגיל א', להגיד שהמאוד הוא לא מציאותי. להסתיר את המאוד. להסתיר את האהבה מסותרת. תרגיל ב', הולך הפוך. אם אני בן כובחו יהודי, אז מה זה כמו משנה מה אני עושה? אני לא איבדתי על ידי זה את יהודיותי. כנס, לך למקום הרבה יותר פשוט. כנס למקום, אני יודע מה, סתם, לעמך. בתוך איזה שניית עבירה הכי גדולה. לא יודע מה, חילול שבת בפרסיה הכי גדול בה, לא יודע מה. תעצור לשנייה אחת ותגיד רק רגע. עכשיו, מי שלא אומר שהשם אחד, שישאר. מי שחושב שהשם אחד, יעצור לשנייה אחת. כמה יעצרו לרגע? תמצא את הנוסח לעשות את זה. אז ממה נובע זה שאצלי המחשבה הזאת לא קיימת? כי לרוח שטות יש שני שלבים. כמעט סופרים אחד את השני. האחד מעלים את המאוד, והשני אומר המאוד בין כה וכה קיים. אני לא פוגע במאוד. האמת היא שהם נובעים מאותו דבר. למה יש לי יכולת להעלים את המאוד? כי אני בטוח שהוא קיים. מתי לפעמים אני יכול, במצבים קשים, לא לתת את מה שמצפים ממני בקשר של אהבה, של זוגיות, של כל מה שאני צריך? כשהכל מובן לי מאליו. המאוד כל כך מובן מאליו, שא', אפשר להסתיר אותו לגמרי. כשצריך זה יצא. זה מה שאמרו לך במשפט אחד. עמוק מאוד מאוד. אני לא יכול להרוס את זה, כי זה גדול ממני. כולנו יהודים. לא מכירים את המשפטים האלה? כלומר, הרוח שטות היא בעצם לא טיפשות. כי אז היה קל מאוד להתמודד. אם עבירות היו דבר טיפשי, אז אני חכם, ומה הבעיה להתמודד עם עבירות? הרוח שטות היא גאונות. הרוח שטות היא עולם מופלא. הרוח שטות היא מנגנון מדהים. מנגנון מדהים. הרוח שטות בעצם פועלת בצורה הכי חכמה שיש בעולם. היא מבינה את המאוד. לכן היא סוגרת אותו עם שעבה, כי היא יודעת שהוא לא ייפסק, ולכן היא מתקוממת כשאתה אומר שאתה פוגע במאוד. היא צודקת. במאוד אי אפשר לפגוע. אבל אפשר לפגוע באחדות השם. והפגיעה באחדות השם באה לידי ביטוי במצווה אחת, כי זה רצונו. זה, למה זו רוח שטות? כי הדבר האחרון שאתה תעשה לילד שלך או לגופך הוא להגיד, אני לא פוגע בחיים, אני רק שורף חלק מהאיברים. כן, אבל אני לא פוגע במהות, החיים ממשיכים. רק קצת חלק, חלק מהרצונות לא יכולים להם. חלק מהאצבעות. חלק מהאיבר עם דמלכה. הרוח שלו תהיה יותר גדולה אם אני אגיד, זה יגדל אחר כך. אתה לא תראה דבר כזה בשפיות. אלא שתוך המציאות, הרוח שטות היא מנגנון כל כך חזק, שהוא מתנהל משני הכיוונים ביחד. הוא מעלים את המאוד, והוא יודע את קיומו. הוא סומך עליו. מתי רב לזר בן דודיה התאושש? כשהוא הבין שהוא כבר מאבד את המאוד שלו. ככה הוא שמע מהזונאי בקרחי הים. שהוא הבין שאתה אוויר, אין לך מקור. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא שמע את זה. הוא ידע שיש לו מקור. לכן הוא מתקומם. לכן הוא התקומם, ולכן הוא הלך אל הזונה בקרחי הים. הדבר היחיד שלא נעים לי בכל מה שאני מסביר זה שאני מדבר על מישהו אחר, אני מדבר עליי. בגוף ראשון יחיד.
זה אוקיי, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה מול המראה.
הכל. זה אני מול המראה.
אם אני פה, סימן שאני עדיין חסר לי קצת, אבל עדיין לא צריך.
זה המציאות. ולזה הוא קרא בסוף הפסקה הקודמת, וכל מעשי עולם הזה קשים והרעים גוברים בו. זה שמרי הקליפות.
אבל יתאר, יתאר ביתו תפילה.
אבל יתאר? יתאר
ביתו תפילה.
כן.
יתקדש, יתקדש.
זה לא יאמן. זה פרק נוראי. כלומר, מה בעצם קורה לי? זה הכל מול הרעים. הרי זו הטענה שלנו על פרו. מה אנחנו רוצים מפרו כל הזמן? כשאנחנו מדברים אצל פרו על היאור, ואומרים שבמכה הראשונה שמשה רבינו מגיע אליו במכת אדם, פרו הולך אל היאור. זוכרים, דיברנו, מה הוא מחפש ביאור? אז רש"י אומר, הוא הלך ליאור כי הוא טוען שהוא אלוה, והוא היה צריך לנקביו, אז הוא היה הולך מחוץ. טוב, זה ציני. זה יפה, אבל זה כמובן ציני, אז למה ליאור? אמרתי לכם כמה פעמים, המדרש אומר דבר מופלא. למה ליאור? כי לפרו יש בעיה. כל מצרים בנויה בעצם על הרעיון הפרוני. הוא היחיד שסובל. מסכן, בודד בצמרת. אתם יודעים מה הרעיון של מצרים? הרעיון של מצרים הוא רעיון סוס ורוחבו. מה אומר רעיון סוס ורוחבו? סוס ורוחבו זה לא סתם הפזמון של שירת הים, של השבת. סוס ורוחבו אומר שכל אחד במצרים הוא בעצם הסוס של זה שרוחב עליו. והרוחב הוא הסוס של זה שרוחב עליו. אתם מבינים איך אפשר לנהל אימפריה בלי שאף אחד ימרוד? אם תקלוט של מה אתה סוס, מה יהיה הקידום שלך אם תתנהל לפי המערכת? וכמה סיכויים יש לך שלא 2 מיליארד איקס יקרסו עליך עם איזו הפיכה מטופשת? ותבין את הסטטיסטיקה. אתה תתנהג יפה מאוד ותבנה לי פירמידות. וכך כל אחד יש לו את הרוחב שלו. מערכת שלמה. אגב, ככל שאתה גבוה יותר, התסוס נרצה יותר. כי הבוס מוריד בגיליוטינות. שום דבר. מצרים זה אנחנו. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. והבריחה ממצרים אלה הפרקים הבאים. זה מערכת סוס ורוחבו. יש למישהו אחד בעיה שם. לפרו? מי הבוס שלו? אז אתם יודעים, יש שני סוגי פסוקים. יש לפעמים בפסוקים שהיאור הוא אלוהי מצרים בנבואות, ויש לפעמים שפרעו הוא אלוהי מצרים.
מוטציה.
אין שום סתירה. אפילו יותר ממוטציה. יותר פשוט. רוטציה.
ינוח.
יותר פשוט. לא ינוח. אתם יודעים מה קרה שם? חז"ל אומרים שכשמשה בא להגיד לפרעו על אדם, הוא פגש אותו ליד היאור, וניצבתה לקראתו על שפת היאור, הנה יוצא המינה. הוא פגש אותו על שפת היאור, הוא אומר לו, עוד רגע יהיה פה דם. למה? כי מה שעשה פרעו על יד היאור היה הדבר הפשוט ביותר. הוא מגיע ליאור, הוא מסתכל במים. ואתה רואה, את פרעו. אתם יודעים שבראי רואים הפוך. אם אז תקראו יאור הפוך. ראי. נכון? אז הוא רואה את פרעו. אז נהיה לו אין מצרים. הרי? לא, פרו. אז כשלא מעין שיחשבו שם שוגע, הוא אומר היאור. וכשאף אחד לא שומע, הוא אומר, יאור לי, ואני עשיתי. אין שום סתירה בכלל. ועכשיו יש כאן פרו, וזה הרי. וברגע הזה נפגשים משה מול פרו. ומשה שואל את פרו, מתבטל או מתבלט? בני בכורי ישראל, מתבלט, הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך. מתבטל, שלח את עמי ויעבדו. אגב, לפרעו, תמיד תקפתי את משה. שלח את עמי ויעבדו לי, משה מבקש רק עבודת השם בדבר. למה לא אמר שלח את עמי לארץ ישראל והכל? לדעתי, שלח את עמי ויעבדו לי יותר קשה לפרעו. כי שלח את עמי ויעבדו לי פירושו, אתה לא עובדים לך יותר. אתה לא האלוה. שלח את עמי לארץ. פרעה אומר, אוקיי, באום אני בודק שאני אחראי גם על האזור ההוא. שלח את עמי ויעבדו לי, זה שהם מתפללים שכל עבודה זרה תימגר ואתה הראשון. וזה תשלח אותם. שלח את עמי שיתפללו עליך. שחרר את עצמך מפה. עכשיו הוא עומד מול הרי. אבל לא רק הוא עומד מול הרי. כל אחד מאיתנו עומד מול הרי. ולכן ממצרים ימשיך אחרי זה, התניה ימשיך את כל זה, הוא יגיד למה ממצרים צריך לברוח. הוא ישאל בפרקים הבאים, למה לברוח ממצרים? למה לא לצאת? אקסודוס. לא מגיע לנו לצאת? זה יגיד, הגיע הזמן כבר שנבין שמצרים זה לא סיפור היסטורי רק. כי אם אני לא בורח ממצרים, מצרים רודפת אחריי. הבעיה בכלל לא הייתה פרה, הבעיה היא אני רוצה להישאר במצרים. הרוח שטות שלי רוצה להישאר במצרים. הרוח שטות שלי מנצל, מה זו רוח שטות? רוח שטות זה מנצל את כל המציאויות. המאוד שלי הוא זה שנותן לי בעצם להעלים אותו. וכשהוא נותן לי להעלים אותו, אז הוא עושה את ההפרש בין דבר לדבר, והוא הופך משהו למצווה קלה למצווה חמורה. אתם יודעים מה ההמשך של מה שכתוב פה? פתאום מובן המושג של אין דבר כזה בכלל עבירה חמורה ועבירה קלה. זה הכל הגדרות שלנו. זה הכל הגדרות מוטעות, וההמשך התניה ישאל, ראינו עבירות של פיקוח נפש, עבירות אחרות, הוא יענה על זה עוד מעט. מהבחינה המהותית, אתם תופסים, זו טעות בהגדרה. זה אגו. אם המצוות הן רצונו יתברך, אז מה רצונו יתברך יותר עכשיו? לשתות או תפוחי אדמה? אני לא מבין, תלוי מה אני עכשיו צריך לאכילה. אין בזה חמור וקל. כל המושג של חמור וקל נובע מזה שאתה לא תופס ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. מזה שאתה לא מבין את המהות של מצוות. בוא נראה רגע את לשונו. אבל באמת לעמיתו אפילו עבירה קלה, הרי העוברה עובר על רצון העליון ברוך הוא. אפילו עבירה קלה, עבירה שנקראת קלה, הרי העוברה עובר על רצון העליון ברוך הוא. והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו יתברך יותר מסיטרה אחרא וקליפה הנקראת אלוהים אחרים ועבודה זרה ממש. למה? כי הקליפה עצמה הרי לא עוברת על רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני שעובר את העבירה, אני עובר על רצונו. ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה בעולם הזה. מה נשפע מהקליפה? כל רעיון הקליפות התמאות, שהן בהמות תמאות וחיות ועופות תמאים ושקצים ורמסים. כל החיות התמאות, למה קראנו קליפות אסורות? זוכרים את המושג אסור ומותר אם אין שלושה צדדים? אז מה זה אסור ומותר? זוכרים? האסור נמצא במאסר. אני לא יכול להוציא אותו. מה שבקליפת נוגה יכול להיות רצונו יתברך. מה שנמצא בקליפות התמיעות, נמצא בקליפה. נשפע מהקליפה. ואז מופיע הסבר מדהים. וכמאמר, יתוש כדמך. יש ביטוי קלאסי שמופיע בחזל. שכשאדם חוטא, כשאדם חוטא ומזחת דעתו עליו, והוא פתאום חוטף איזו גאווה גדולה, אומרים לו, שופוני אנס, או בעברית אחרת, יתוש קדמך. הפשט המובן זה, גם היתוש נברא לפניך. אתה נבראת ביום השישי, הוא יש לו פזם. בסדר, כשאתה נבראת, הוא כבר היה פה חתיכה. טוב, כמעט גמרת מסלול עד שאתה הגעת. מי אתה בכלל? זה ההסבר הפשוט. עכשיו במובן הרוחני, מוקדם ומאוחר, כמו עליון ותחתון, אתם זוכרים תמיד, זה לא טכני. כי אין מוקדם ומאוחר. עושה מעשה בראשית בכל יום. אין עליון ותחתון. מה זה דירה בתחתונים, דירה בעליונים? כמה מתגלה האור האינסופי פה למטה ולמעלה? אז מה זה מוקדם ומאוחר במובן הרוחני? תשמעו, זה דבר מדהים. היתוש, מדרגתו מעלה מהמדרגה שלך, אדם. זה לא יאמן. תשמעו את הפשט. היתוש, מדרגתו מעלה ממדרגתך. וכמאמר יתוש קדמך פירוש, דאף יתוש, שמכניס ואינו מוציא. הגמרא אומרת על היתוש שם, יתוש קדמך, מה עניינו של היתוש? שמכניס ואינו מוציא. כלומר, הוא מסוג הקליפות שלא שייכות בכלל להשפעה. הם רק מקבלות, הב-הב. הוא השיא של ההב-הב לגרמי. זוכרים שהקליפה היא בעצם כל הזמן יונקת לעצמה ולא נותנת. אבל בכל זאת היא נותנת טיפה, כי בתוך המערכת, בתוך המערכת של המזון הטבעי בשרשרת, היא נותנת משהו. היתוש הוא הקליפה היותר תחתונה ורחוקה מבחינת הקדושה המשפעת בתכלית הריחוק. בסדר? כלומר, המצב של יתוש הוא הדבר הכי תחתון שיש. והאדם הוא בדיוק הפוך. כי מה זו קדושה? קדושה זה בעצם ביטול, לא התבלטות. מה זו התבלטות? התבלטות פירושו קליפה. למה התבלטות זו קליפה? כי אני לוקח את מה שיש פה אליי. התבטלות זה מה? זה התבטלות אל אור החמה. בסדר? התבטלות אל האינסוף, וממנה אני משפיע. ההתבלטות לא מאפשרת לי לתת, ההתבטלות מאפשרת לי להעביר. מצוין. היתוש הוא האנטיתזה, הוא הישות בשיאה. הוא הישות בשיאה בצורה הכי מעצבנת שלה, יתוש. כשאומרים לאדם שהוא זך הדעתו, יתוש דמך, אומרים לו כך, פירוש דאף יתוש שמכניס ואינו מוציא. שהיא קליפה יותר תחתונה ורחוקה מבחינת הקדושה המשפעת בתכלית הריחוק. היתוש מהקדושה קודמת לאיש החוטא בהשתלשלות וירידת החיות מרצון העליון ברוך הוא. כלומר, הקליפה הזו שמתוארת כיתוש, היא מקבלת את חיותה מאיפה? מהרצון העליון. היתוש ממלא את מה שהרצון העליון רוצה ממנו בסדר ההשתלשלות. היתוש עכשיו עושה מה? הוא עושה את מה שהבורא אמר לו. הוא יתוש. כמו הנמר, כמו הקליפה, כמו עבודה זרה. אבל אתה האדם, הרי אתה חמור מהעבודה הזרה עצמה. שמרי הקליפות מציסים יותר מהקליפות. זה יסוד שצריך לחזור עליו מיליוני פעמים. הרמב"ן אומר כמה פעמים כשמדברים על החיות הטורפות. למה החיות טורפות? ברמב"ן יש כלל יסוד בספר בראשית. למה החיות טורפות? אומר, החיות טורפות כי האדם התחיל להרוג. הן לא טורפות כי הן טורפות. זו תפיסה שלמה. התפיסה ששמרי הקליפות נמצאים אצלך והיכולת שלך לעשות בזה לעומת זה, לכאן או לכאן, היא לאין ארוך יותר מהיתוש. עכשיו על היתוש אנחנו מוכנים לקבל את זה. אבל היתוש מופיע פה כהקצנה, וכל שכן שאר בעלי חיים מטמאים ואפילו חיות רעות. איך אנחנו אומרים לפעמים במילים קשות, שימו את כל החיות הטורפות אחת על השנייה, של כל ההיסטוריה, ותיקחו קלגס נבל אחד באושוויץ שלחץ על הכפתור, וכל החיות הטורפות יחד לא מגיעות אליו. כולם של כל ההיסטוריה ביחד. לא מגיעות לנבל האחד של אחת פעם אחת. כי כשאתה לוקח את המקום שלך, אז כל הקליפות הן כלום לעומת שמרי הקליפות. לא, כי שורם לרצון הבורא הרבה יותר נעלה, כי אין להם בחירה. זה כמו שתגיד את זה על המלאכים להבדיל. אין להם בחירה. למה הם? מה שנמצא בקליפות הטמאות? כי הם באים ממקום... כי הם באים ממקום הנשפע מקליפות הטמאות, ששם רק הקודש ברוך הוא יכול לתאר. אני קיבלתי את כל מה שיש בקליפת נוגה, מה החלוקה בין חזיר לעז? לא יודע. אבל החלוקה הזו היא בין האסור למותר. בסדר? עכשיו, כל מה שיש בעולם, ככל שהוא גבוה יותר, זה העיקרון של הפרק. ככל שהוא גבוה יותר, הוא מסכן יותר. עכשיו, ככל שהוא גבוה יותר, רוח השטות עורבת לו חזק יותר.
אבל לא בחיות.
לא, 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 באדם. באדם.
איזה משל בקליפת נוג.
כן.
יותר גבוה מהיתוש.
נכון, בלי, אני לא יודע למה.
אבל היא לא, היא לא מסוכנת את זה.
ודאי שלא.
עוצמה של מנוגה.
אז מסוכן. ודאי שלא. וכל שכן שאר בעלי החיים הטמאים ואפילו חיות רעות, למה שכולם אינם משנים תפקידם? שלא ישנו את תפקידם. אינם משנים תפקידם, נועד להם תפקיד. ופקודתו יתברך שמרה רוחם. ואף על גב דאי הוא לא חזי, זה ביטוי יפה מאוד, אמרנו את זה על בני אדם. ואף על גב דאי הוא לא חזי, מזלי הוא חזי. מה מחיה? מזל, אתם זוכרים שהמושג מזל, המזל שממנו באה הנשמה זה מלשון נוזל, הסברנו. אז מה זה מזלי וחזי? הנמר, אני לא חושב שהנמר למד פרק עבדה לבטניה לפני שהוא הלך לאכול עם פלה. אבל מזלי וחזי, הוא יודע שזה תפקידו. כלומר, הוא יודע שהוא עושה רצון בוראו. עכשיו אם הוא עושה קידוש אחר כך, אני לא יודע אם הוא אומר שהוא התכוון פה לעלות מצויצס או לא, אני לא יודע. אבל הוא ודאי, אי הוא לא חזה, הוא לא למד כבדל, המזל שלו כן. גם לנמר יש מזל. מזל של נמר. אבל הוא עושה, הוא מחובר לרצון בו, מפני שאין לו את כל מנגנון הקרוב והמאוד הזה.
כמו הסיפורים על הבהמות שהוא של צדיקים, שזה השפיע עליהם.
זה המשפט הבא. הוא כמו שכתוב. ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. הרי כך נאמר לבני נוח. ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. שואלים חז"ל, ראיתי שזה לא עובד לפעמים. ראיתי חיות הארץ שמוראם וחיתתם עלינו. וכפירוש רבותינו ז"ל, שאין חיה רעה מושלת באדם. אין חיה רעה מושלת באדם. להרע לו, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. עכשיו צריך להבין את המושג הזה. פעם כשלמדתי את זה נבהלתי. צריך להבין את העומק. אני חוזר לרמב"ן שאמרתי מקודם ולא פירטתי אותו. רמב"ן מדהים. הרמב"ן אומר שמה שכתוב בפרשת בחוקותיי, שלעתיד לבוא, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, ואז כתוב, וישבתי חיה רעה מן הארץ. שואל הרמב"ן, מה זה וישבתי חיה רעה מן הארץ? אז הוא מביא שני תנאים. תנא אחד שמסביר, וישבתי חיה רעה מן הארץ, אשבית את החיה הרעה ממקום היישוב, ואני אשאיר אותה ביער. ככה רבי יהודה. בארץ, במקום יישוב, לא ייכנסו פתאום ככה, חדר, חיה רעה, נמיות לתרנגולים, כמו שהיה אצלנו אתמול. לא ייכנסו, אם זה חיה רעה, לא. בסדר, אשבית חיה רעה מן הארץ. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מה פתאום? זה כל הרעיון, זאת אומרת שאיכות הסביבה תהיה משופרת ולא יהיה כאן לכלול. זה הסיבור. למה זה אשבית חיה רעה מן הארץ? אשבית את רעת החיה מן הארץ. אני מיד תבוא ללול, אבל יצחק עם התרנגולות. וגם הנמר ייכנס, וירבץ עם הבדי. וגם האריה יבוא ויאכל תבן עם הבקר. אשבית את רעת החיה. והרמב"ן בפעם נדירה מביא רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ואומר, והוא הנכון. שחליט. והוא הנכון. כך רמב"ן בחוקותיי. למה? לפי שכל רעת החיה לא באה אלא מחטאו של האדם. תסתכל בראי מה שאתה אומר אליו.
זה משיח.
וכשחטאו, עכשיו מה זה? צריך להבין את זה ברמה המשמעותית. הרצח הראשון הוא של אדם את אדם. לפני שחיות טרפו. קין טרף את הבל, 50% טרף 50%. לפני שחיות טרפו חיות. עכשיו, קין טרף את הבל, ואני אומר טרף כדי לעשות את הטעות הקלאסית שלנו, הוא מתנהג כמו חיה. מכירים את הביטוי המטופש הזה? הלוואי. הוא מתנהג כמו אדם. זה הדבר הנורא. מה זה כמו אדם? כמו אדם משכיל. כמו חיה, כמו אדם משכיל. הקלגס ההוא של החד שם התנהג הרבה פחות נבלותי מהדוקטור שהסתובב שם עם החלוק הלבן ההוא, עם האצבע לכאן ולכאן, שהביא את כל התובנות לשם, שפיתח עולם שלם לשם. כי מעשי עולם הזה קשים ורעים ומתגברים והרשעים גוברים בו. כי זה שמרי קליפות, זה לא קליפות. אז ככל שאתה לוקח יותר את הרוח שטות, אתה מבין את הסיכונים שבה. ומוראיכם וחיתכם אין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה, כי בהמה. אז אם בעולם הזה חיות רעות מושלות, זה כי אנחנו בהמות נדמות להם. מה יש? לפחות הם יגידו לנו את זה. זה דברים מדהימים. והצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות יתקף יום כמי, כמו שכתוב בזוהר גבי דניאל בגובה הריות. דניאל בגובה הריות כתוב שהחיה הכירה בצלם אלוקים שלו. אז הוא אומר, אז אתה רואה שמזי יוחזי? אתה רואה שכשאמרתי לך שהנמר זי יוחזי, ואמרנו לחיוך, הוא לא למד פרק כ"ד, אבל מזי יוחזי, אתה רואה? עכשיו איך אתה מבין דניאל בגובה הריות? נס! דניאל היה אדם. אז הוא לא נדמה, כי ומה? אז החיה קלטה את התפקיד שלה.
לא הערוד ממית.
לא הערוד ממית, לא הנחש ממית, אלא החת ממית. זאת אומרת, בעצם כל הפרק בא לקחת אל המקום שבו אני יכול להיות חמור הרבה יותר מהקליפה. תפסיק כבר לדבר החוצה. תתחיל לדבר פנימה. אם כן החוטא ועובר רצונו יתברך אפילו בעבירה קלה, בשעת מעשה ובתכלית הריחוק מקדושה העליונה, שייחודו ואחדותו יתברך. יותר מכל בעלי חיים הטמאים ושקצים ורמסים המושפעים מסתרא אחרא וקליפת עבודה זרה. אתם יודעים למה פרק הד' קשה לנו? כי בדוגמאות של הרס עולם, של הרס חברתי, אולי גדור של מוצאי שואה, אנחנו יכולים להשתמש בדוגמאות האלה ומבינים ומזדהים. אבל מזה להגיע להבנה רוחנית של איך אני משפיע בעולם הרוחני, זה קשה לי מאוד. אני אפילו יש לי נקודות מתקוממות נגד זה. אני יודע. ושם לוקח אותנו עכשיו הרבה. למקום הזה שבו אתה מבין שהמצוות הן איברים דמלכה, של סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. החכם שאמר זה לעומת זה, אמר בסוף את סוף דבר הכל נשמע. זה לעומת זה עשה האלוהים. והכוח שלך יש בו המון המון מרכיבים. כרמת הכוח שלך, רמת הרוח שטות שיכולה להיות. גם במובן הפשוט שכל אחד מכיר, אם כי שם קשה לך לקבל את זה. אני לא אגיע לרוח שטות, אני אציב. אתה בכלל לא מבין מה זה רוח שטות. זה לא במחלקה בבית חולים שאתה מתכוון. רוח שטות זה להעלים את המאוד. ואז להשתמש בו מהצד ההפוך ולהגיד, ואני לא פוגע ביהודיותי. יפה מאוד מאוד, יפה מאוד. זה מהצד ההפוך של זה. זה מהצד ההפוך של זה. רוח אלוקים מרחפת לפני המים, אומרים חז"ל, אורו של משיח. רוח שטות זה מה שמעכב את זה. רוח שטות זה מה שמעכב את זה, ומייצר מצב שאין לי. אנחנו נעמוד כאן, אבל כאן עובר התניא בחלק האחרון של הפרק, לשאלה אחת, שכבר לא ניכנס אליה פשוט מקוצר זמן. הוא אומר, מה שבעצם אמרתי עכשיו, אומר, אין דבר כזה עבירה קלה ועבירה חמורה. לכאורה, עומדת נגדי כל ההלכה. נראה רק שתי שורות. ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות. סימן שמה? שיש עבירות, שמה? שאין חמורות ויש עבירות שאין קלות. כלומר, להציל נפש דוחה שאר עבירות. וגם יעבור ואל יארג. הנה, יש עבירות שעליהן צריך לעבור ולא להיארג. יש עבירות שעליהן צריך להיארג ולא לעבור. אז אתה רואה שכן. היינו כפירוש חז"ל, אמרה תורה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זה בכלל לא מהותי. כשהתורה אמרה לחלל שבת בשביל אדם, היא אמרה את זה למען השבת. היא אמרה, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. הוא דוחה את זה פרקטית עכשיו מכיוון נוסף. ולא משום קלות העבירות וחומרן. ותדע. שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה לעניין שחיטת מומר לדבר אחד ביורה דעה סימן ב'. כתוב שמי שבדווקא ובפרסיה אז דינו לגבי שחיטה ששחיטתו לא תופסת. מה שאין כן במומר לגילוי עריות. אבל אם בא מישהו ואומרים שהוא מומר לגילוי עריות, זה לא מפריע לו כשוחט. טענה טכנית הלכתית. לא ראינו שמומרות לגילוי עריות מפריעה לשחיטתך, פוסלת את שחיטתך. מה שכן ראינו במומרות לחילול שבת בפרסיה. נו, אז עכשיו תבוא ותגיד לי, סימן שגילוי עריות פחות חמור משבת. אבל הרגע אמרת שגילוי עריות יהרג ואל יעבור. אלא אתה מבין שזה עניין פרקטי ששייך לכל עבירה ומצווה, זה דיון הלכתי, אתה רוצה להיכנס אליו, ניכנס אליו. כל מה שתפקידי עכשיו, התניא, זה לשלול את המחשבה הרגילה שלך, שבא מזה שאנחנו לא מסתכלים בראי, מזה שאנחנו מסתכלים החוצה, לשלול את מחשבתך הרגילה של עבירה קלה, עבירה חמורה, עבירה חמורה, עבירה קלה, טעות, אין. עבירה היא פגיעה בפנימיות רצון העליון ברוך הוא. קלה, חמורה, מה קל יותר ומה חמור יותר? אני קיבלתי אוכל מצוין, אבל עכשיו אני נחנק ולא נותנים לי כוס מים. זה קל יותר או חמור יותר? כי עבדו שתי שעות על הסטייק. זה שטויות. זה לא רציני בכלל. זה פרקטי. פנימיות הרצון העליון באה לידי ביטוי בשין סמכי מצוותיו וברש ממחת מצוות תעשה שם. שם ככה באה לידי ביטוי פנימיות רצונו. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. כך היא באה. הקלה והחמורה, הנה אתה רואה שפעם גילוי עריות היא ודאי חמורה משבת, ופעם שבת חמורה מגילוי עריות.
אז זה התלבטות, וזה מיותר.
זה לא שייך לכאן פשוט. זה לא שייך לכאן, זו סוגיית דיונית אחרת. זה דיון אחר. מה שאין כן במומר לגילוי הראיות, ואפילו אחי, פיקוח נפש, דוחה שבת, ולא גילוי הראיות. אלא הוא קורא לזה בשתי מילים כדי להקל על עצמנו, בגזירת הכתוב הוא. עזוב את זה, מה זה קשור אלינו עכשיו? כשם שזה, כשם שאני לא יודע את ההבדל בין הגמל החזיר לעז, גם אם יהיו לי 1,000 רעיונות, כך יכולים להיות לי 1,000 רעיונות להסביר למה פה שבת כך, גילוי הראיות כך, זה אותו דבר. חזרה אלינו, מה הוא חזרה אלינו? חזרה אלינו מה אני עושה כאשר אני עובר על רצונו יתברך. זה החזרה אלינו. האם הדיונים על הקליפות יסתיימו בדיונים על הקליפות, או שאני מבין שאני מחזיק את שמרי הקליפות בעולם? האם הדיונים על הרוע, האם לימודי שואה יסתיימו בהיסטוריה, או שהם יסתיימו בדיון על שמרי קליפות בי? האם עיסוקנו ברע יסתיים בפרק כ"ג, כשנגיד יש את הרע, ולעומתו יש את המצוות ואת התורה ולהתראות? או שזה יעבור אליי. ועכשיו אני הולך עם זה. ומה זה עושה בי? זה פרק כ"ד. האם זה הולך איתי ואני הולך עם זה? ואני מבין ששמרי קליפות גרועים מקליפות. כי הם בטלים ותפילים לא יותר. זה הקוד. זה הקוד. בגזירת הכתוב הזה הוא נכנס לכמה נקודות שאליהם ניכנס בעזרת השם כבר מחר בגלל קוצר הזמן. עבירות שיש עליהם, הוא אומר לכאורה, יש עבירות שיש עליהם עונש כזה ועבירות שיש עליהם עונש כזה. האם הוא יודע שמה שהוא אומר לנו עכשיו עושה לנו בום בתפיסה שלנו? הוא אומר, אני לא טוען שהתפיסה שלכם היא ילדותית. נכון, יש עבירות שיש עליהם קרה, יש עבירות שיש עליהם מיטה, יש עבירות שיש עליהם רק... אני מבין, אבל הגיע הזמן שתקלוט שענישה היא דרך תיקון. המילון, המילון שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. ולכן ההבדל בין זה לזה, לא, זה לא קשור בכלל לפנימיות רצונו יתברך. כמו הדוגמה שאמרתי לפני שנייה, אני מאוד מודה על האוכל, אבל אם נתקעה לי עצם, מה שעכשיו אני הכי צריך זה מים. אז לא יודע מה חמור בקל, זה בכלל לא מהותי, אין לזה שום חשיבות. מבחינת העניין, פה מתינו. אתה מחזיק בידיים שלך את שמרי הקליפות של העולם. אתה, זה אתה, זה מעשה עולם הזה, זה בקליפת נוגה, זה לא בקליפות הטמאות. סיימת את פרשת פרעו, והשארת את פרעו לפרעונים של הקליפות הטמאות, לא עשית כלום. שום דבר. עכשיו קח את הכל ותדון על זה בקליפת נוגה שלך. הכל, מההתחלה עד הסוף, אין פרט אחד שלו. ואחרי שתעשה את כל המהלך הזה, אז תפעל בזה לעומת זה עשה האלוקים. כי האלוהים עשה שיראו מלפניו. זה המשך הפסוק שם. זה לעומת זה עשה האלוקים. זה פרק כ"ד, מזה הוא נכנס. אנחנו קודם כל נסיים אותו. נסיים את פרק כ"ד, ואז הוא מסיים בעצם את המהלך הזה של הקרוב מאוד בפרק הבא שחותם את כל המהלך הזה, וממנו הוא נכנס לדרכים לפעול בזה. עד כאן בעצם העקרונות. כלומר, אם עד פרק י' ז' הוא עסק בקרוב, ומפרק י' ח' ועד פרק כ"ה הוא עוסק במאוד, בפרק כ"ו יתחילו הכלי עבודה. אז איך עושים את זה? איך עובדים? שם אני אכנס לשמחה ולעצבות ולביטוש ולשבירה ולכל מיני פעולות כאלה ואחרות שצריכות להיעשות כדי להפנים את הדברים האלה לתוך המציאות.